אוקיי, אז אנחנו התחלתי בפעם הקודמת לדבר על לימוד זכות, כן, על לדון לכף זכות. והבאתי את זה בתור רקע בגלל מאמר של איזה בחור בשם מתן בנימין, מאמר שהתפרסם בדד, ושם הוא רוצה לטעון שיש הצדקה לדון מישהו לכף זכות, למרות שזה לא make sense ברמה העובדתית, מכוח העקרון התאר של אוקם. כן, בסגנון שלו הוא אומר, עקרון התאר של אוקם לא מחפש את האמת העובדתית, אלא את האמת הקיומית, האקזיסטנציאלית. אקזיסטנציאליסטית אולי. ובגלל זה, אז גם לדון לכף זכות, בעצם אתה לא חייב להיצמד לאמת העובדתית, אלא אתה הולך לפי האמת הקיומית, מה שראוי לחשוב ולא מה שנכון לחשוב. כן, זה הסוג של פרגמטיזם. עכשיו, הטענה שלי הייתה זה שהוא טועה בשני הצדדים של המשוואה. זאת אומרת, גם לדון לקו זכות, זה לא, זה מדובר על אמת עובדתית, וגם אתר של אוקם הוא לא אמת קיומית אלא אמת עובדתית. זאת אומרת, בשני הצדדים של המשוואה הוא טעה. אז לגבי לדון לקו זכות דיברתי בפעם הקודמת, וניסיתי להראות גם במפרשים וגם את ההיגיון שמאחורי הדברים, שבעצם מדובר על שיקול הגיוני. זאת אומרת, כשאתה רואה אדם צדיק עושה מעשה שעל פניו נראה ממש מרושע, אז גם אם יש לך פרשנות דחוקה שמוציאה אותו טוב, זאת כנראה הפרשנות הנכונה יותר. בגלל שלהגיד שהוא עושה איזשהם מעשים שלא יעשו, ועוד בפומבי, זה פשוט לא סביר. לא, אני לא עושה את זה כי אני צדיק ואני רוצה לפרגן לו. אני עושה את זה כי זאת הפרשנות הסבירה יותר למעשים שלו. והבאתי שהמפרשים של המשנה, הרמב״ם ורבנו יונה וברטנורא ועוד, כולם הולכים בכיוון הזה. אף אחד מהם לא אומר שצריך להשתמש בשכל עקום, כמו שהבאתי מרב חיים, כן, שהוא אמר, למה ברור שכל עקום? כדי לדון לקו זכות. לא, לדון לקו זכות זה לא שכל עקום, זה שכל ישר. זה אופציות דחוקות, אם הייתי מתעלם מהאדם שבו מדובר או מהנסיבות. אבל בהינתן האדם והנסיבות, האופציות האלה הן לא דחוקות, אלה האופציות היותר סבירות. זה לגבי לדון לקו זכות. עכשיו אני עובר לצד השני, וזה התאר של אוקם, רק גם שם אני רוצה עוד שני משפטים על מה שכבר אמרתי, ואז אני אעבור הלאה. משפט אחד זה, למה באמת אנשים חושבים שהתאר של אוקם הוא אמת קיומית ולא אמת אמיתית? כי הטענה היא שאין שום סיבה לחשוב שהפשוט הוא גם הנכון. פשוט זה סטייטמנט עלינו. אם אנחנו בנויים, המחשבה שלנו בנויה בצורה מסוימת ומשהו נראה לנו פשוט, זה נראה לנו פשוט כי אנחנו, המחשבה שלנו בנויה כך. למה זה אומר שזה באמת מה שקורה בעולם? זאת אומרת, בעולם עצמו, אם יש שתי אפשרויות, אין סיבה להניח שקורה דווקא הדבר הפשוט. לכן, זו טענה פריורית, כן? לכן, בעצם, הטענה שהתאר של אוקם, הטענה היא שהתאר של אוקם הוא עיקרון מתודולוגי. הוא לא עיקרון לחשיפת האמת, אלא שאם יש לך שתי אפשרויות לפרש את המציאות, ואחת מהן יותר פשוטה, ואין הבדל ביניהם, שתיהן מפרשות טוב את המציאות, תשתמש בפשוטה, כי למה להשתמש במסובכת? אם אפשר להשתמש בפשוטה. זה פשוט יעיל. אבל זה לא אומר שום דבר על המציאות עצמה, זה לא אומר שזה הדבר הנכון. זה לגבי התאר של אוקם. אבל, כמו שהערתי, תחשבו למשל, כן, על הדוגמה שגם רב חיים מביא בתחילת מסכת חגיגה, על סימני שוטה, הזכרתי את זה, אני חושב, על סימני שוטה. הוא אומר שהגמרא שבה מביאה שיש שלושה סימנים לשוטה. מי שלן בבית הקברות בלילה, מקרע את בגדיו, ולא יודע מה, ולא זוכר כבר עוד משהו. אז זה מדבר על עצמו, משהו כזה. אז הגמרא אומרת, הגמרא דנה שמה בשאלה, האם צריך את שלושת הסימנים כדי לקבוע שהוא שוטה, או כל אחד מהם לחוד מספיק. הגמרא דנה, לפי השיטה, לפי הדעה, שצריך את שלושת הסימנים, למה? אז היא אומרת, כי אם הוא לן בבית הקברות בלילה, או יוצא בלילה לבית הקברות, אז אולי הוא סתם שכח שם משהו ביום, והוא הולך לאסוף אותו. אז יש איזה הסבר הגיוני. זה לא חייב להיות מישהו שהוא השתתה. ואם הוא קורא את בגדיו, יכול להיות שהוא אחוז בסרפים, הוא שקוע במשהו אחר, כן, כמו רבה עם אותו מין שראה אותו, כן, מוציא דם מתוך כדי שהוא חושב על איזושהי סוגיה. אז לכל דבר כזה יש הסבר, ולכן צריך בעצם את שלושת האינדיקציות ביחד כדי לקבוע שהוא שותה. ועל זה שואל רב חיים, אם לכל אחת מן האינדיקציות יש הסבר אפשרי אחר, זאת אומרת, שהוא לא שהוא שותה, אלא הייתה לו סיבה טובה למה הוא עשה את זה, אז למה שלושתם ביחד כן עושות את העבודה? שלושת האינדיקציות ביחד, אתה יכול לדחות אותם באותה צורה ולהגיד, טוב, זה שהוא הלך לבית הקברות זה כי הוא שכח שם משהו, זה שהוא קרא את בגדיו זה כי הוא היה מרוכז במשהו אחר, וזהו, תסביר כל אחד מהמאפיינים בהסבר שלו. מה יש לך בשלושה יותר ממה שיש בכל אחד מהם לחוד? הרי כל אחד מהם לחוד, אתה אומר, זה לא ראיה כי יש הסבר אחר. למה השלושה כן מספיקים כדי לקבוע שהוא שותה? כך שאל רב חיים. ואז רב חיים אומר, זה בעצם התאר של אוקם בשפה של רב חיים, כן? הוא בעצם אומר, אם יש לך שלושה סימנים של הבן אדם הזה, ויש לך שתי אפשרויות להסביר את זה. אפשרות אחת שהוא שותה, זה מסביר שלושת הסימנים. אפשרות שנייה, לא, זה שהוא הלך לבית הקברות בלילה זה כי הוא שכח משהו, זה שהוא קורא את בגדיו זה בגלל שהוא היה מרוכז במשהו אחר, והמשהו השלישי בגלל עוד משהו אחר. אז זה לתת שלושה הסברים שונים לשלוש התופעות. אם יש לי הסבר אחד ששוזר את שלושת התופעות, הוא ודאי עדיף, הוא יותר פשוט. ולכן אני מאמץ את ההסבר האחד. לכן אם יש לי תופעה אחת, יש לי שני הסברים, או שהוא שותה או שהוא שכח משהו בבית הקברות. אין עדיפות לאחד על השני, אז למה לאמץ את ההסבר שהוא שותה? אבל אם יש לי שלוש תופעות, ויש לי שתי אפשרויות, או להסביר שלושתם על בסיס הנחה אחת שהוא שותה, או להסביר כל אחת מהן לחוד על בסיס הנחה משלה, שלושה הסברים שונים. אז ברור שההסבר הראשון הוא יותר פשוט, יותר יעיל, ולכן אני מאמץ אותו. זה בעצם הטעם של אוקם. עכשיו אני שואל, אלה שאומרים בעצם שהטעם של אוקם הוא רק עיקרון מתודולוגי, הוא לא חושף את האמת. מה הם בעצם אומרים? הם בעצם אומרים, תראה, הרי גם על שלושת המאפיינים, עדיין הרי יכול להיות שהוא באמת לא שותה, וזה שהוא הלך לבית הקברות זה כי הוא שכח, והוא קרא את בגדיו כי הוא היה מרוכז. זאת אומרת, יש אפשרות כזאת, אז אתה לא באמת יכול לדעת שהוא שותה. למה אתה מחליט שהוא שותה? מתודולוגיה. כי זה יותר פשוט, אז אני בוחר לאמץ את זה. אבל זה לא באמת שזאת האמת, כי זה בדיוק כמו לדון לקו זכות. ובדיוק כמו לדון לקו זכות, אני אומר שזה שטויות. זה ברור שזה לא נכון. למה? א', סתם אני שואל אתכם, תגידו לי אתם, כשאתם רואים בן אדם שיש לו כמה וכמה סימני שוטה, מה תגידו? הוא לא שוטה, אלא לכל סימן כזה יש הסבר בפני עצמו? אתם תגידו שהוא שוטה. עכשיו אני שואל אתכם, אתם באמת מאמרים שהוא שוטה? זאת אומרת, זאת האמת? או שאתם רק בוחרים את האופציה הזאת, כי היא נראית לכם פשוטה יותר, אבל אין לה קשר לאמת העובדתית. אני מניח שכולכם תסכימו, שאתם גם אומרים שזאת האמת העובדתית. הוא כנראה באמת שוטה. יותר מזה, מה פתאום אני יכול לקבוע עליו קביעה שהוא שוטה, שבעצם במציאות אין לי באמת אמירה שהוא שותה, זה רק עניין מתודולוגי. שותה או לא שותה, אתה לא מכריז על בן אדם שהוא שותה ופותר אותו ממצוות בגלל עניינים מתודולוגיים. אתה צריך להגיע למסקנה שהוא באמת שותה. אז לכן זה גם לא סביר להסתכל על זה ככה.
זה לא עניין סטטיסטי?
כן, בדיוק. ולכן הטענה היא שבעצם כל אלה זה רק אינדיקציות. אבל מהו ההסבר, לא האינדיקציות? למה באמת? זה לא עיקרון מתודולוגי, אלא עיקרון עובדתי. פשוט סטטיסטית. מה הכוונה? ברור שגם אם יש שלושת הסימנים, יש איזשהו סיכוי שהוא לא שותה. ולכל אחד מהם יש הסבר מפני עצמו. אז יש איזשהו סיכוי, נגיד 10%. אבל יש 90% שהוא כן שותה. אז עכשיו נכון שזה לא בטוח. צודקים אלה שאומרים שאתה לא יכול להיות בטוח. אבל זה שזה לא בטוח, זה לא אומר שאני עדיין בספק חצי חצי, וזה רק עיקרון מתודולוגי. אני חושב שזה נכון ברמת ודאות של 90%. זה הכל. זאת אומרת, דיברנו פעם על ההתבגרות התלת שלבית, ואמרתי שם שאין לנו ודאות בשום דבר. הטעות של הפוסט-מודרניים זה לומר שאם אין לי ודאות, אז זה סתם עניין שרירותי וסובייקטיבי. לא. כשאין לי ודאות, זה לא 50-50 בהכר, זה גם יכול להיות 90-10, או 80-20, או לא משנה. זאת אומרת, זה שאין לי ודאות, זה רק אומר שזה לא 100%, אבל זה לא אומר שזה 50-50. ולכן, כשיש שלושה סימני שוטה, אתה צודק שאני לא יכול לקבוע בוודאות שהוא שוטה, אבל אני יכול לקבוע ברמת סבירות גבוהה שהוא שוטה. זה לא אמת קיומית, זה אמת עובדתית. רק זה אמת עובדתית, לא ודאית. זה הכל. והזיהוי הזה בין ודאות לבין אמת, הוא השורש של הטעות הפוסט-מודרנית. למה הם אומרים שכל אחד והאמת שלו, ושלאף אחד זה באמת אין ודאות. אז זה נכון שלאף אחד אין ודאות, אבל זה שאין ודאות זה לא אומר שזה 50-50 בכל מחלוקת. או שזה 90-10. לכן אפשר לבחור את מה שה-common sense אומר, את מה שההיגיון אומר, למרות שזה לא 100%, אז אני הולך על זה עם 90%, עם 80%. ואני חושב שהעקרון התאר של אוקם הוויכוח על עקרון התואר של אוקאם משקף את אותה טעות של הפוסט-מודרניות. וזה משקף בדיוק את, את הנקודה הזאת, כי הגענו לפוסט-מודרניות גם בשיעור אתמול בערב. אז הטענה שאמת לא צריכה להיות ודאית, לא יכולה להיות ודאית, אין לנו ודאות בכלום. מה שאנחנו יכולים זה לנסות ולהבין מה יותר סביר. ואם יש לי שלושה סימנים, אז יותר סביר שהוא שותה. עכשיו, זה ברמת התואר של אוקאם. לכן עד כאן הסברתי למה אני חושב שמתן בנימין טועה, גם ביחס לדון לקו זכות, שזה לא עניין של אמת קיומית, זאת האמת העובדתית, ובמקום שזה לא האמת העובדתית, אז לא נכון לדון לקו זכות, ולגבי התואר של אוקאם, גם שם זה לא עיקרון מתודולוגי, זה עיקרון שמקרב אותנו לאמת, נכון? הוא לא מביא אותנו לאמת, זה לא 100%, הוא מקרב אותנו לאמת. זאת אומרת, יש סיכוי גבוה שזאת האמת, ולכן זה עיקרון עובדתי ולא עיקרון מתודולוגי. זאת בעצם הטענה. עכשיו, הערתי עוד הערה על הנטייה המוזרה של אנשים, וזה הרבה פעמים אנשים שכותבים על תורה ומדע, הרבה פעמים יש להם איזו נטייה להסביר משהו שלא מובן בהקשר התורני על ידי משהו שלא מובן בהקשר המדעי. זאת אומרת, אם אתה לא מבין משהו בהקשר התורני, יש את תורת הקוונטים והכל מצוין. מה יש תורת הקוונטים? גם תורת הקוונטים אתה לא מבין. אז מה זה עוזר, ההסבר במרכאות, כן? על ידי הבאת דוגמה מדעית. גם פה אותו דבר. נגיד שאתה רוצה להראות לי שלדון לקו זכות, זה לא באמת אמת עובדתית, אלא זה אמת קיומית או מתודולוגית, או איך שלא תקראו לזה. עכשיו, על פניו זה נראה לנו מוזר, נכון? כי אתה צריך אתה קובע טענת עובדה על המציאות, אז בוא נראה, האם זאת באמת המציאות להערכתך? לא, זה לא שייך למציאות, זאת מתודולוגיה. עכשיו, אתה רוצה להסביר לי או לענות על המצוקה שלי, הרי זה לא הגיוני, אבל לא, לא, יש גם דוגמה מדעית לזה, התואר של אוקאם. עכשיו, מה הועלת? אם נניח שהתואר של אוקאם היה באמת רק עיקרון מתודולוגי, ולא עיקרון עובדתי, נו, אז יש לי קושיה גם עליו. מה זה עוזר לי שאתה מביא לי אותו בתור הסבר לדרישה לדון לקו זכות? זאת אומרת, יש איזושהי הילת קדושה למדע, שברגע שאתה מביא לי משהו מוזר בעולם המדעי, אז אתה פתרת לי את הבעיה בהקשר התורני. כאילו, המדע הוא קדוש. בתורה זה בסדר, אם זה הגיוני נקבל, אם זה לא הגיוני לא נקבל. אני לא מבין את הלוגיקה הזאת בכלל. אני אומר, לא צריך להיזקק לזה, כי גם בעולם המדעי זה אמת עובדתית, אבל לו יצויר שהוא היה צודק, שהתואר שלו קם זה רק עקרון מתודולוגי, ולא אמת עובדתית, אז עדיין לא הייתי מביא מזה ראייה לדון לקו זכות, הייתי נשאר בצריך עיון גם על לדון לקו זכות וגם על התואר שלו קם. אז זה ההערות שהיו לי עד עכשיו. עכשיו אני רוצה באמת להיכנס למה שבשבילו עשיתי את כל המבוא הזה, וזה הפלטוניזם בתחום המדעי. מה שנשאר לנו בעצם עד סוף הסדרה, זה הפלטוניזם מדעי והפלטוניזם מתמטי. ובזה אני מסיים את הסדרה, אז היום אני אדבר על הפלטוניזם מדעי. אני אתחיל אולי עם דיון בפילוסופיה של המדע, ואני אשתמש בו כדי לדון בפלטוניזם. יש בפילוסופיה של המדע מקובלות שתי התייחסויות לתיאוריות מדעיות. התייחסות אחת, אני משתמש במינוח של זאב בכלר, כן, פילוסוף של המדע אוניברסיטת תל אביב, או לשעבר, שיש לו כמה ספרים, יש לו טרילוגיה בעצם, אחד מהם זה שלוש מהפכות קופרניקניות, זה הספר המרכזי, שם הוא מציג את העניין, אז הוא מדבר על שתי התייחסויות לתיאוריות מדעיות, התייחסות אקטואליסטית והתייחסות אינפורמטיביסטית. אז המינוח הוא שלו, אני חושב. אקטואליזם זאת תפיסה שבעצם אומרת שהמדע עוסק אך ורק בעובדות שנוכחות באופן אקטואלי מול העיניים שלי. אבל כשאני מדבר על חוק הגרביטציה, למשל, אז אי אפשר להגיד באמת שיש חוק גרביטציה, ואי אפשר להגיד באמת שיש אפילו כוח גרביטציה. גם את כוח הגרביטציה אני לא רואה. מה שאתה יכול להגיד זה שהעצמים נמשכים אחד לשני. את זה אני רואה בעיניים. כל שני עצמים בעלי מסה נמשכים אחד לשני. אבל אתה לא יכול לקבוע שיש שם כוח, כן, כישות אונטית, כן, שיש במציאות משהו שקוראים לו כוח גרביטציה, אלא יש רק חוק גרביטציה. חוק גרביטציה זה אומר ששני עצמים בעלי מסה נמשכים אחד לשני. אבל כוח הגרביטציה זה כבר איזשהו סוג של ישות שגורמת למשיכה הזאת. את הישות הזאת אף אחד לא ראה. אנחנו רואים את ההשלכות שלה, אנחנו רואים את תופעת ההימשכות, אבל את הכוח המושך אנחנו לא רואים. אנחנו קוראים לזה שיש לזה כוח משיכה, אבל האקטואליסטים אומרים אין באמת כוח משיכה. זו רק צורה שלנו לתאר את המציאות. מה כן מדעי? מה שמדעי זה רק העובדות האקטואליות שנוכחות לנו מול העיניים. זאת אומרת, ההימשכות של הגופים עצמם, לא הישים התיאורטיים שיצרתי כדי להסביר את התופעות האקטואליות. כן? תיאוריה תמיד יוצרת, וזה זה התחלנו בתחילת הסדרה, תיאוריה תמיד יוצרת אוסף של מושגים ועקרונות שאני משתמש בהם כדי להסביר את התופעות. מה שנוכח לי מול העיניים זה רק התופעות. העקרונות והמושגים זה איזשהו מבנה, מין קונסטרוקציה תיאורטית כזאת, שבאמצעותה אני מציע הסבר לעובדות. האקטואליסט טוען שהקונסטרוקציה התיאורטית היא לא טענה על העולם. זה בסך הכל מבנה שנוח לי להשתמש בו, כן? אמת קיומית, כן? זה מבנה שנוח לי להשתמש בו, כי הוא מסדר לי באופן יעיל ואלגנטי את העובדות, אבל אין שום סיבה להניח שזה באמת אומר משהו על העולם. מה שיש בעולם זה רק העובדות. העובדות זה שהעצמים נמשכים אחד לשני. אתה אומר, טוב, יש כוח שכנראה גורם להימשכות הזאת. זה רק צורת מחשבה שלי. כי לי יותר נוח לחשוב שאם יש הימשכות, כנראה יש כוח שגורם להימשכות הזאת. אבל זה רק סטייטמנט עליי. אני לא יכול לטעון שבעולם עצמו יש כוח גרביטציה, אני כן יכול להגיד שיש חוק גרביטציה. זאת אומרת שהעצמים בעלי מסה נמשכים. זה בעצם התפיסה האקטואליסטית. אולי אני אבהיר, אולי כנגד זה אני אומר, התפיסה האינפורמטיביסטית אומרת לא. התיאוריה מכילה אינפורמציה על העולם. התיאוריה היא טענה על העולם. כשהגעתי לתיאוריה, למדתי איזשהו סוג של מידע נוסף על העולם, חוץ מהעובדות האקטואליות. וכשאני קובע שיש כוח גרביטציה, אמרתי עוד משהו מעבר לאמירה שיש חוק גרביטציה. זה הוויכוח שלו עם האקטואליסט. האינפורמטיביסט טוען שהתיאוריה מכילה אינפורמציה. היא טוענת טענה על העולם. זה לא רק כלי מתודולוגי שלי לסדר את העובדות במציאות. זה הוויכוח בין אינפורמטיביזם לאקטואליזם. כדי להבהיר את זה יותר, אני רוצה להבחין בין שתי צורות עסק. צורה אחת זה אינדוקציה, וצורה שנייה זה אבדוקציה. אינדוקציה זה הכללה מן הפרט אל הכלל. נגיד, אני אומר, העצם הזה נופל לכדור הארץ, גם העצם הזה נופל לכדור הארץ, אז כנראה כל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. זה אינדוקציה. מה זאת אומרת? ראיתי כמה דוגמאות, בתוך הדוגמאות האלה אני מניח או מכליל לקבוצה כללית שכוללת את כל העצמים מאותו סוג. ואני אומר שכנראה התכונה הזאת היא לא רק למקרים המסוימים שבהם צפיתי, אלא לכל הקבוצה כולה. וההנחה היא שהמקרים שבהם צפיתי הם מדגם מייצג של הקבוצה. אם הם לא מדגם מייצג, פה יש לי טעות באינדוקציה שלי. אבל האינדוקציה מניחה שזה מדגם מייצג, ולכן מה שמתקיים במקרים הפרטיים מתקיים בכל הקבוצה כולה. אבדוקציה זה משהו שהרבה פעמים נוטים לקרוא לו אינדוקציה, אבל זה לא באמת אינדוקציה. אבדוקציה זה המעבר לא מפרטים לחוק כללי, אלא מפרטים לתיאוריה. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, כאשר אני רוצה להסביר את אוסף הפרטים באמצעות תיאוריה, אז זה לא רק הכללה. אני לא רק טוען שהפרטים שבהם צפיתי הם מקרים פרטיים, אבל זה נכון לכל קבוצת הפרטים. נגיד, כל העצמים בעלי המסה ייפלו לכדור הארץ. זה הכללה של אינדוקציה. אני ראיתי רק כמה עצמים מסוימים, ואני מסיק מכאן שכל העצמים בעלי המסה ייפלו לכדור הארץ. זאת אינדוקציה. אבדוקציה אומרת שיש איזושהי סיבה שגורמת לכל העצמים בעלי המסה ליפול לכדור הארץ. וזה כוח המשיכה. יש כוח שכל שתי מסות מפעילות אחת על השנייה. זה לא הכללה. זה מעבר מפרטים, לא לחוק כללי, זה מעבר מפרטים לתיאוריה שמסבירה אותם, וכמובן גם עומדת ביסוד החוק הכללי. זאת אומרת, התהליך המדעי, הרבה פעמים אגב זה נעשה בשני שלבים. שלב ראשון אתה אומר, אני ראיתי כמה עצמים בעלי מסה שנופלים לכדור הארץ, מכאן אני עושה אינדוקציה ואני אומר, כל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ, ועכשיו אני עושה אבדוקציה, אני שואל את עצמי, למה כל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ? כנראה בגלל שמסות יוצרות כוח שמושך אותן אחת לשנייה. אז זה כבר אבדוקציה, כי אני עברתי לא מהפרטים אל החוק הכללי, אלא מהחוק הכללי או מהעובדות האקטואליות אל התיאוריה. והוויכוח בין אקטואליזם לאינפורמטיביזם הוא בנקודה הזאת. גם האקטואליסט של בכלר לפחות עושה אינדוקציה. הוא עושה הכללות, כל איש מדע עושה הכללות. השאלה היא רק איך אתה מתייחס להכללה. זאת אומרת, נגיד, אחרי שעשיתי את ההכללה, נגיד, הגעתי להכללה שכל העצמים בעלי המסה נופלים בכדור הארץ. עכשיו עשיתי אבדוקציה ואמרתי, טוב, כנראה שיש כוח גרביטציה או שדה גרביטציה שגורם לעניין הזה. זה כבר אבדוקציה. עכשיו, האקטואליסט רואה את האבדוקציה כהליך מתודולוגי. זאת אומרת, ההכללה היא אומרת אוסף עובדות בעולם, עצמים בעלי מסה נופלים בכדור הארץ. זה עובדות אקטואליות, זה עובדות שנוכחות לי מול העיניים. אז את זה האקטואליסט מקבל כטענה על העולם, למרות שזה, נגיד, יש מאחורי זה גם הכללה, אינדוקציה. אבל את המעבר מהאינדוקציה לאבדוקציה, זאת אומרת, את המעבר מהחוק הכללי אל התיאוריה שמסבירה אותו, את זה האקטואליסט רואה כמעבר מתודולוגי. התיאוריה זה סטייטמנט עליי, לא על העולם. זה פשוט הצורה היעילה ביותר מבחינתי לסדר את העובדות, זה הכל. אבל זה שזה יעיל, אתם רואים את התאר של אוקאם. העובדה שזה יעיל או שזה פשוט, לא אומרת שזה נכון. זה רק עיקרון מתודולוגי, זה לא עיקרון אמיתי. לכן בעצם, אקטואליזם ואינפורמטיביזם, אלה השמות בפילוסופיה של המדע, לשתי הגישות שהצגתי מול מתן בנימין קודם. האם התאר של אוקאם הוא כלי מתודולוגי, כך טוען האקטואליסט, או שזה כלי לחשיפת האמת, וכך יטען האינפורמטיביסט. אז האינפורמטיביסט כנגד האקטואליסט בעצם אומר, שכאשר אני מגיע מהחוק הכללי אל התיאוריה, אני גיליתי משהו על העולם. גיליתי שיש בעולם כוח משיכה, לא רק חוק משיכה. יש כוח משיכה. אני גיליתי את זה. איך גיליתי את זה? בהליך האבדוקציה המדעי. מתוך העובדות אני איכשהו עיסקתי את העובדה, שיש כנראה כוח גרביטציה. האקטואליסט כמובן יגיד, מי אמר לך? זה שאתה בנוי בצורה כזאת, שכשעצמים נמשכים נוח לך לחשוב על זה כאילו שיש שם כוח שמחולל את זה, זה בגלל שככה אתה בנוי. אם מישהו אחר היה בנוי אחרת, הרי אתה לא ראית את זה בעיניים, את הכוח. הכוח הוא לא נוכח אקטואלית מול העיניים. הוא לא משהו אקטואלי, הוא משהו מופשט. מי אמר לך שהוא קיים בכלל? משהו אפלטוני עכשיו אפילו אני אגיד. מי אמר שהוא קיים? בעצם האקטואליזם זה הביטוי לתפיסה האריסטוטלית, הביטוי המודרני, לתפיסה האריסטוטלית. והאינפורמטיביזם זו תפיסה אפלטונית. כי האינפורמטיביזם בעצם אומר שהחוקים הכלליים, המושגים הכלליים, הם ישים קיימים. כשאני מחליט שיש שדה, פונקציית גל קוונטית, שדה אלקטרומגנטי, לא יודע, כל מיני דברים כאלה שהם תיאוריה שמסבירה את העובדות, האינפורמטיביסט טוען שהדברים האלה הם מציאות, הן טענות עובדתיות, זה לא רק צורת סידור נוחה מבחינתי לעובדות האקטואליות. אז בעצם יש פה אפלטוניזם, הוא בעצם אומר שהמושגים המופשטים שמארגנים את התופעות האקטואליות, הם ישים קיימים, הם עובדות קיימות. ובמובן הזה, זה בעצם ביטוי לאפלטוניות, זה אפלטוניות מדעית. האפלטוניסט המדעי בעצם אומר, המדע מגלה את האידאות האפלטוניות שעומדות מאחורי התופעות המעשיות. את החוקים הכלליים, את התיאוריות, את השדות, את החלקיקים, שאף אחד לא רואה אותם ישר, אנחנו רואים רק אינדיקציות שלהם. אז לכן מבחינת האקטואליסט, קיומו של אלקטרון למשל, מבחינת האקטואליסט, זאת לא עובדה. זה סתם היפותזה מתודולוגית. אין אלקטרון. כל מה שיש זה כל מיני תופעות שאנחנו מייחסים אותן לאלקטרון. אף אחד לא ראה אף פעם אלקטרון. בטח לא קוורק. אוקיי? אז לכן חלקיקים אלמנטריים, אלה מבחינת האקטואליסט לא באמת ישים קיימים. זה פשוט מבנה, קונסטרוקציה תיאורטית, שמאוד נוח לי לסדר את העובדות במסגרתה. זה הכל. אתם רואים את האריסטוטליות בהקשר הזה, או את האמת הקיומית, למתן בנימין.
אבל בהבדל מהאריסטוטלי הרי שולל את קיומו של אותה אידאה, אבל פה האקטואליסט לא שולל שיש איזושהי תיאוריה, הסבר. הוא אומר, אני יכול להתחייב לזה שיש אלקטרון, אבל זה שיש...
הוא שולל את זה, הוא אומר, אין לך שום סיבה להניח שזה קיים, אני משתמש בזה, פשוט כי נוח לי לסדר כך תאובות.
לא, אבל אם זה לא קיים, נניח שאתה צודק, אני אומר לאקטואליסט, אתה צודק, זה לא קיים, אבל מה גורם לכוח המשיכה? אז זה לא, אין כוח משיכה, אז יש... לא, אבל מה גורם לכל החפצים ליפול? יש איזשהו גורם, אני לא יודע אותו.
לא, אין גורם.
אז מה, כל פעם
באופן... גם עקרון הסיבתיות הוא המצאה שלנו. למה צריך להיות גורם לכל דבר? עצבים נמשכים, לא יודע, זה מה שאני יכול להגיד. זאת העובדה שמה צפיתי. כל מה שמעבר לזה, זה פשוט פונקציה של צורת החשיבה שלי. אני רגיל לחשוב על דברים בצורה סיבתית. אני רגיל לחשוב על שלדברים יש הסבר תיאורטי. בסדר, אין בעיה, אקטואליסט זורם עם זה. רק אומר, דע לך אבל, שזה רק עניין של מבנה המחשבה שלך, זה לא טענה על העולם. זה הטענה. אני מציג כרגע כמובן עמדה קיצונית, אבל אני רוצה לחדד את ההבדל, אז לכן אני מציג אותה כך. אז זה הוויכוח בין האקטואליזם לבין האינפורמטיביזם, ומה שעומד בבסיס האקטואליזם, זה בעצם אמפיריציזם קיצוני. אמפיריציזם קיצוני, פירוש הדבר, אתה בעצם מוכן לקבל אך ורק דברים שהגעת אליהם באמצעות תצפית תחושית ישירה. זה הדבר היחידי שאתה מוכן להתחייב שהוא טענת עובדה אמיתית. כל מה שמעבר לזה, היפותזות שאתה מאמץ אותן כי נוח לך, זאת אמת קיומית, אוקיי? או מתודולוגית. זה לא באמת טענה על העולם. זה האקטואליסט. האינפורמטיביסט אומר, לא. אני, גם דברים שאני לא צופה בהם באופן ישיר, אלא הם מסקנה של השכל שלי, אני עדיין מוכן לראות בהם טענות על העולם. התיאוריה, למרות שבאמת לא צפיתי בה באופן ישיר, הסקתי אותה בכלים של ניתוח שכלי, מתוך העובדות שבהן צפיתי, ועדיין, למרות שזה הליך של השכל ולא של ההכרה, של התצפית, אני רואה בתוצר של ההליך הזה, התיאוריה, טענה על העולם. וזה בעצם תפיסה רציונליסטית, כנגד התפיסה האמפיריציסטית, אוקיי? אז זה בעצם הוויכוח. עכשיו, הטענה שעומדת מאחורי זאת אומרת, מה שעומד מאחורי הוויכוח בין אקטואליזם ואינפורמטיביזם, זה בעצם השאלה, איך אתה מתייחס לדברים שהם לא תצפית ישירה? נכון? זה בעצם הדיון. מי שמקבל רק תצפיות ישירות, הוא אקטואליסט. מי שאומר, אני מוכן לקבל גם מסקנות שהשכל שלי מסיק מתוך התצפיות, כטענות על העולם, לא ככלי מתודולוגי, אז הוא אינפורמטיביסט. אוקיי? עכשיו, מה יקרה, נגיד שאני בניתי תיאוריה, ושימו לב, גם האקטואליסט וגם האינפורמטיביסט בונים תיאוריות. שניהם, אין הבדל ביניהם בהתנהלות הפרקטית של המדע. התנהלות הפרקטית של מדען אקטואליסט ושל מדען אינפורמטיביסט נראית בדיוק אותו דבר. אתה רואה אוסף של עובדות, אתה מסיק מזה איזושהי מסקנה כללית, ואז עושה אבדוקציה ויוצר תיאוריה. ההבדל הוא רק בשאלה, איזה פרשנות אתה נותן להליך הזה, או לתוצר של ההליך הזה, לתיאוריה. אבל אתה עושה את אותו דבר. האקטואליסט אומר, אני עושה את זה כי כך נוח לי לחשוב על העובדות. האינפורמטיביסט אומר, אני עושה את זה כי אני חושב שכך העולם מתנהג. התיאוריה מתארת את העולם. אוקיי? אבל הם עושים אותו דבר. עכשיו, מה יקרה, נגיד, אם יעשו ניסוי, מעמידים, הרי מה עושים במדע? בדרך כלל במדע, אחרי שיש לך תיאוריה, אתה מנסה לייצר ניסוי שיאתגר את התיאוריה, שיעמיד אותה למבחן הפרחה. אז אתה בונה ניסוי כלשהו, שהתיאוריה יש לה איזשהו ניבוי, מה אמור להתרחש בניסוי הזה, ואתה בודק. אם מה שיתרחש זה מה שהתיאוריה ציפתה, אז אין בעיה, אז היא נשארת בסדר. אם יתרחש משהו אחר, התיאוריה הופרכה. התברר שהיא לא נכונה. זה נכון בין לאקטואליסט ובין לאינפורמטיביסט. שניהם מתנהלים בדיוק אותו דבר. הם לוקחים עובדות, בונים מהן הכללה, מההכללה הם עושים אבדוקציה ובונים תיאוריה, את התיאוריה מעמידים למבחני הפרחה אמפיריים, וכל פעם בודקים, אם זה עובר את מבחני הפרחה מצוין, ואם זה לא עובר את מבחני הפרחה, צריך לבחור תיאוריה אחרת. רק מה? ההבדל ביניהם זה בפרשנות לתהליך. האקטואליסט יגיד, צריך לבחור תיאוריה אחרת, כי התברר שהתיאוריה הזאת לא נוחה להסביר את העובדות. לא נוח לי לארגן את העובדות במסגרתה, כי יש עובדות שלא מתארגנות במסגרתה. אז אני צריך להחליף פיקציה בפיקציה אחרת, יותר נוחה. לא שיתברר לי שמשהו מסוים שחשבתי שהוא נכון, יתברר שהוא לא נכון. לא קודם חשבתי שהוא נכון, ולא יתברר שהוא לא נכון. אין נכון ולא נכון. תיאוריה זה רק סטייטמנט עליי. אבל ברור שאם זה לא מתאים לעובדות, אין טעם להשתמש בתיאוריה, כי היא לא יעילה. הרי מה שבודק תיאוריה, מה שבוחן תיאוריה זה היעילות שלה, לא הנכונות שלה. אז מבחינת האקטואליסט היא לא יעילה, כי יש עובדות שהיא לא מסבירה. העובדות שהופרכו בניסוי. האינפורמטיביסט טוען, כיוון שהתיאוריה היא טענה על העולם, אז אם התיאוריה לא עמדה במבחן של ניסוי אמפירי, אז יתברר שהתיאוריה לא נכונה, לכן צריך להחליף אותה בתיאוריה אחרת. לא שהיא לא נוחה, או לא אופטימלית, אלא היא לא נכונה, אוקיי? ולכן אני צריך להחליף אותה בתיאוריה אחרת. אז שימו לב, הם עושים בדיוק את אותו דבר. בדיוק את אותו דבר. הם רק נותנים פרשנות שונה למה שהם עושים. האקטואליסט נותן לזה תמיד פרשנות מתודולוגית, והאינפורמטיביסט נותן לזה פרשנות עובדתית. אבל הם עושים בדיוק אותו דבר. אוקיי? זה ההבדל הוא רק בפרשנות. אני אקשור את זה עוד משהו. כן, מן המפורסמות הוא, העיקרון של פופר שאומר שיש אסימטריה בין הוכחה לבין הפרחה של תיאוריה מדעית. הוא אומר שתיאוריה מדעית לא ניתנת להוכחה, אבל היא כן ניתנת להפרחה. לדוגמה, אם אני אומר שכל העורבים הם שחורים, אז התיאוריה הזאת אי אפשר להוכיח אותה. תבדוק עורב אחד, תבדוק שני עורבים, תבדוק שלושה עורבים, אתה לא יכול לדעת אף פעם בוודאות שכל העורבים הם שחורים. אתה לא יכול להוכיח את התיאוריה שכל העורבים הם שחורים. הזכרתי, לא זוכר, בשבוע האחרון מתישהו, נגיד שעברתי על כל העורבים בעולם, שמתי רשת גדולה מסביב לכל היקום, אספתי את כל העורבים, עברתי עליהם אחד אחרי השני, וראיתי שכולם שחורים, אז הוכחתי את התיאוריה. הנה, הראיתי שכל העורבים הם שחורים. זה לא נכון, כי מה שהוכחתי הוא לא תיאוריה, עכשיו זה כבר לא תיאוריה, זה אוסף של עובדות. אין תיאוריה שכל העורבים הם שחורים, פשוט אספתי את כל המידע שבידיי, והמידע הזה אומר שכל העורבים הם שחורים. תיאוריה זה תמיד משהו שמדבר על מקרים שבהם לא צפיתי. התפקיד של תיאוריה מדעית זה לא רק לארגן את העובדות הידועות לי, אלא לארגן את כלל העובדות הנכונות לדעתי. אוקיי? ולכן, אם ראיתי שלושה עורבים והם היו שחורים, והסקתי מזה שכל העורבים הם שחורים, אז הטענה שכל העורבים הם שחורים היא תיאוריה. אבל אם, ואת התיאוריה אי אפשר להוכיח. למה? כי גם אם אני אסוף את כל העורבים ואני אראה שהם שחורים, אז אמנם הוכחתי את התיאוריה, אבל הפסיקה להיות תיאוריה. אז עכשיו סתם אוסף של עובדות. זה לא חוק כללי, אוקיי? אז לכן אי אפשר להוכיח תיאוריה מדעית. מה כן אפשר לעשות? אפשר להפריך אותה. אם אני מוצא עורב אחד שהוא ורוד, אז הפרחתי את התיאוריה שכל העורבים הם שחורים, נכון? להוכיח אי אפשר, אבל להפריך אפשר. זאת האסימטריה בין הוכחה לבין הפרחה. כך טוען פופר, ולכן הוא אומר שאם אנחנו רוצים להבחן בין תיאוריה מדעית לבין טענה שהיא לא מדעית, ההבחנה היא לא שהתיאוריה המדעית היא הוכחה או ניתנת להוכחה, אלא שהתיאוריה המדעית ניתנת להפרחה. זו ההבחנה הנכונה בין תיאוריה מדעית ותיאוריה לא מדעית. נגיד, התיאוריה שלכל השדים יש שלוש כנפיים היא לא מדעית. למה היא לא מדעית? לא כי אף אחד לא הוכיח אותה או כי אי אפשר להוכיח אותה, אלא כי אי אפשר להפריך אותה. כי מה, איזה ניסוי תעשה שיפרוך את התיאוריה שלכל השדים יש שלוש כנפיים? אבל התיאוריה, כל הגופים בעלי המסה נמשכים לכדור הארץ, היא כן מדעית. למה? כי אפשר להוכיח אותה, גם אותה אי אפשר להוכיח. אתה ראית את כל העצמים? לך תדע, אולי העצמים שלא ראית הם לא. היא מדעית בגלל שאפשר להפריך אותה. אתה יכול לעשות ניסוי, לשים פה איזשהו עצם, לעזוב אותו ולראות. אם הוא לא ייפול לכדור הארץ, התיאוריה הופרכה. אוקיי? אז לכן אומר פופר, מה שמגדיר תיאוריה מדעית, זה ההינתנות להפרחה. האפשרות להעמיד אותה למבחן הפרחה. שימו לב, התיאוריה יכולה להיות אחרי זה מופרכת, היא עדיין תהיה תיאוריה מדעית. היא תהיה תיאוריה מדעית שהופרכה. למה היא מדעית? כי היא ניתנת להפרחה. לא אומר שתיאוריה מדעית זה תיאוריה שתמיד הופרכה. כן, זה ודאי לא נכון. אבל את השני, זה גם לא נכון שתיאוריה מדעית היא תיאוריה שלעולם לא הופרכה. תיאוריה מדעית היא תיאוריה שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. אם היא עמדה בו או לא עמדה בו, זה רק יקבע אם תיאוריה מדעית נכונה או לא נכונה. אבל היותה מדעית זה רק בגלל שהיא ניתנת להפרחה. אפשר להעמיד אותה למבחני הפרחה. אוקיי, זה הגדרה של תיאוריה מדעית. עכשיו, אחת הביקורות על פופר, זה שבעצם לשיטתו יוצא, והוא כותב את זה, לשיטתו יוצא, שנגיד שיש תיאוריה שעמדה, נגיד כל הגופים בעלי המסה נמשכים לכדור הארץ, זאת התיאוריה שלי. כמו כל העורבים הם שחורים, לא משנה. עכשיו בדקתי פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה תמיד אושר. זה לא הופרך בשום בדיקה, ועשיתי הרבה בדיקות מכל מיני סוגים, מכל מיני עצמים, בכל מיני מקומות בעולם. זה העיקרון של גיוון בראיות, כי אתה צריך לבדוק את התיאוריה שלך בכמה מקרים הכי מספר, זאת אומרת, הגיוון הכי גדול של המקרים, מקומות שונים, סוגי עצמים שונים, אז זה הכי טוב, אוקיי? עכשיו, נגיד שבדקתי את הכל וזה אושר לגמרי. מה אתה יכול להגיד לי, אומר פופר? אתה לא יכול להגיד כלום. אתה לא יכול להגיד שהעורבים, שכל העורבים הם שחורים. זאת תיאוריה. לא הוכחת אותה, אתה לא יכול להגיד. אתה יכול להגיד שבינתיים התיאוריה לא הופרכה. מה זה אומר? אני אשתמש בתיאוריה הזאת, אומר פופר, אבל אני אשתמש בה במובן אקטואליסטי. זאת אומרת, התיאוריה הזאת היא תיאוריה שטרם הופרכה. אז מה זה אומר? כיוון שהיא מבחינתי נראית לי הכי מתבקשת והכי פשוטה, אני אשתמש בה, אבל אני אשתמש בה לא כי היא נכונה, אלא כי היא יעילה, והיא בינתיים לא הופרכה, אז אין סיבה לוותר עליה. זה הכל. זאת אומרת, מה שעומד מאחורי התפיסה של פופר זה אקטואליזם. עכשיו, כנגד זה, המבקרים שלו אומרים, רגע, יש פה איזושהי בעיה. למה? כי הרי לכולנו ברור אינטואיטיבית, שאם התיאוריה עומדת בהרבה מאוד מבחני הפרחה, והיא לא מופרכת באף אחד מהם, זאת אומרת, היא עוברת בהצלחה את כל מבחני ההפרחה, אז ברור שהאמון שלנו בתיאוריה גדל. נכון? עובדתית, קודם כל, לפני השאלה של ההצדקה. עובדתית, האמון שלנו גדל. ככל שיש לנו יותר ראיות לטובת תיאוריה מסוימת, אנחנו יותר נוטים לחשוב שהיא נכונה. לפי פופר, אין לזה שום בסיס. כי בסך הכל, כל מה שאתה יכול להגיד זה שהיא טרם הופרכה. זה הכל. והטענה של המבקרים שלו אומרת, כנראה אתה קיצוני מדי. אתה הלכת על קריטריונים מדי מינימליסטיים. אתה דורש, בשביל שתטען טענה על העולם, אתה דורש הוכחה, אתה דורש ודאות. ודאות באמת אין, בזה שכל העורבים המשחורים או שכל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. אבל אנחנו, אומרים המבקרים, מבחינתנו יש גם משהו שנקרא אישוש. לא אישור, אלא אישוש. מה זה אומר? יש כל ניסוי שהעמדתי את התיאוריה, והתיאוריה לא הופרכה, זאת אומרת היא עמדה בו, מאושש את התיאוריה, מאשש את התיאוריה. מישהו פעם יהיה צריך להגיד מאשש, לא מאושש. להתאושש זה כאילו לצאת מעייפות או משהו כזה. אז זה מאשש את התיאוריה, מה זאת אומרת? זה אומר שהתיאוריה נהיית יותר סבירה מבחינתי. אני יותר נוטה לחשוב שהיא נכונה. וככל שהיא תעמוד ביותר מבחנים, יותר מגוונים, בכל מיני סוגים, אז היא נהיית יותר ויותר מאוששת. זו הטענה האלטרנטיבית לפופר. ומה עומד מאחורי הטענה הזאת? מה שעומד מאחורי הטענה הזאת, זה שבעצם, כשאני מאמץ תיאוריה, אני לא מאמץ אותה רק ככלי מתודולוגי, כמו האקטואליזם של פופר. אלא אני מאמץ אותה כי אני חושב שזה מה שנכון לגבי העולם. טוב, איך אני יודע את זה? לא יודע. אבל העסק המדעי מבחינתי זה לא עניין מתודולוגי. זה כלי להכרת העולם. ולכן העמידה בניסויים, העמידה חוזרת ונשנית בעוד ועוד ניסויים, מחזקת יותר את האמון שלי בתיאוריה. אתם מבינים שאם התיאוריה היא רק אקטואליסטית, אז אין דבר כזה לחזק את האמון שלי בתיאוריה, כי אין לי אמון בתיאוריה. אני לא מאמץ את התיאוריה כי היא נכונה בעיניי. אני מאמץ את התיאוריה כי זה הכלי הכי יעיל מבחינתי לטפל בעובדות. אז כל עוד היא לא הופרכה, זה כלי יעיל לטפל בעובדות. מה אכפת לי כמה פעמים היא לא הופרכה? אבל אם אתה מבין שהתיאוריה זה טענה לעולם, אז ברור, או לפחות אז אפשר להבין, למה כל תצפית שבה התיאוריה מתאשרת או לא מופרכת, מחזקת את האמון שלי בתיאוריה. כי אני טוען שיש לי אמון בתיאוריה, זה לא רק כלי מתודולוגי. איך אני מגיע לאמון הזה? מזה שהתיאוריה כל פעם מחדש עומדת במבחן ולא מופרכת. היא מתאששת בכל אחד מהניסויים, זה מחזק את האמון שלי בתיאוריה. אגב, מושג האישוש, יש עליו התקפה מעניינת, זה אני אומר בסוגריים, יש עליו התקפה מעניינת של קארל המפל, גם פילוסוף של המדע, והוא טוען, זה נקרא פרדוקס העורבים. הוא אומר, בעצם, מה אומרים הששנים, כן, אלה שחולקים על פופר? הם בעצם רוצים לטעון, נגיד שיש לי תיאוריה שכל העורבים הם שחורים, אוקיי? אז בעצם כל פעם שצפיתי בעורב, והתברר שהוא שחור, זאת אומרת שהוא לא צבע אחר, שהוא לא שחור, התיאוריה לא הופרכה, אז האמון שלי בתיאוריה שכל העורבים הם שחורים מתחזק. נכון? זה התזה של בעלי גישת האישוש. נקרא להם האינפורמטיביסטים עכשיו. עכשיו הוא אומר, אתם מבינים שיש, אם אני לוקח את הטענה, כל העורבים הם שחורים. הטענה, כל מה שאינו שחור, אינו עורב, היא שקולה ללוגית, נכון? כל עורב הוא שחור, שקול לוגית לטענה, כל מה שלא שחור, אינו עורב. אם הוא היה עורב, אז היה עורב לא שחור. נכון? אם כל העורבים הם שחורים, לא יכול להיות משהו שהוא לא שחור והוא עורב. כי כל העורבים הם שחורים, והוא לא שחור, אוקיי? אז לכן, זה נקרא הכלל של שלילת הסיפה. אם A גוררת B, אז לא B גוררת לא A. אם להיות עורב גורר את להיות שחור, אז להיות לא שחור גורר להיות לא עורב. אוקיי? שוללים את הסיפה. הגרירה היא מהרישה לסיפה, הגרירה ההפוכה זה שלילת הסיפה גוררת את שלילת הרישה. אוקיי? זאת שקילות לוגית. אז עכשיו, בעצם, טוען קרל אמפל, אז אם כל ניסוי שבו אני צופה בעורב שחור, מאשש את הטענה שכל העורבים הם שחורים, אז אם ככה, אני באותה מידה, באותה צורה, אני יכול גם לאשש את הטענה הזו דרך הסתכלות על הטענה השקולה, שכל מה שאינו שחור אינו עורב. נכון? אם אני אאשש את הטענה ההפוכה, אז אוששתי גם את הטענה הזאת, כי הם שקולות לוגית. עכשיו, איך מאששים את הטענה שכל מה שאינו שחור אינו עורב? לוקחים דברים שהם לא שחורים, ובודקים האם הם עורבים או לא. אם הם לא עורבים, אז איששנו את הטענה, נכון? אז יוצא שלראות קלינקס לבן, זה מאשש את הטענה שכל העורבים הם שחורים. אתם מבינים שזה אבסורד. ברגע שאני רואה, לא יודע מה, מעברר אפור, אז זה ראיה לזה שכל העורבים הם שחורים. אישוש, לא ראיה. זה אישוש לזה שכל העורבים הם שחורים. אז אומר קרל אמפל, זאת פרחה על מושג האישוש. זה ראיה לזה שלא נכון. אם משהו לא עומד במבחן, לא נפרח במבחן, אלא מתאשש במבחן אמפירי, זה לא מאשש אותו.
אבל טיפת אישוש יש פה.
מה?
טיפת אישוש יש פה, נכון? שזה אישוש
מה, לראות קלינקס לבן זה מאשש את הטענה שכל העורבים שחורים?
לשלילת עבודה זרה כבסיס לאמונה, כאילו, כל דבר אחר הוא לא אלוקים, אז זה גם כן. קלינקס זה לא אלוקים, דן זה לא אלוקים.
תישאר עם הקלינקס והעורבים, שם זה משהו קצת שונה. אתה מבין שזה נשמע אבסורדי. לראות קלינקס לבן זה מאשש את הטענה שכל העורבים. אתה לא צריך להסתכל על עורבים בכלל, בשביל לאשש את הטענה שכל העורבים הם שחורים. תסתכל על כל מיני עצמים אחרים, בצבעים אחרים, רק תוודא שהם לא עורבים.
רגע, אם הייתי עובר על כל העצמים האחרים, לאט לאט יש לי סבלנות אין סוף, ואני עובר מיליארדי שנים על כל הישויות בעולם, שהם לא, ואני רואה שהם לא עורבים, שהם לא שחורים, ואני רואה שהם לא עורבים. אז לא הוששתי, בוודאי שכן.
אוקיי, אז אני מסכים, ובאמת, הפרדוקס הזה של המפל הוא פרדוקס מדומה. למה? כי ברור שמושג האישוש הוא פונקציה של תוכן התיאוריה ושל הנסיבות. ונגיד תיאוריה שאומרת כל העורבים הם שחורים, מדברת על כל העורבים. יש עורבים שונים במקומות שונים, מסוגים שונים, אז כדאי לבדוק סוגים שונים במקומות שונים, ולאט לאט, אם בדקת מכל מיני סוגים והכל יוצא שחור, אז אוששת את הטענה שכל העורבים הם שחורים. מה הכוונה אוששת? אם ראית איזשהו מדגם מייצג של כלל העורבים, אז אתה יכול להניח שזה נכון לכל העורבים. אוקיי? אבל באותה מידה באמת אפשר לאשש את הטענה שכל מה שאינו שחור אינו עורב. אבל בשביל זה אתה כמובן צריך לקחת מדגם מייצג של הדברים, של כל הדברים שהם לא שחורים. או לחילופין לעבור על כל הדברים שהם לא שחורים. אבל אם אתה לא רוצה לעבור על הכל, כי אנחנו מדברים רק על אישוש, קח מדגם מייצג. אבל אם אתה לוקח מדגם מייצג, שמייצג באמת את כל האוכלוסייה של הדברים הלא שחורים, ובכולם אתה רואה שזה לא עורב, אז באמת הוששת את הטענה שכל העורבים הם שחורים. למה זה נראה לנו אבסורד? זה נראה לנו אבסורד כי לראות קלינקס אחד לבן זה אישוש אפסי. בסדר, זה מאשש בטיפה את הטענה שכל מה שאינו שחור אינו עורב, אבל זה אישוש שהוא זניח לחלוטין. כי אין לזה שום משקל סטטיסטי ביחס לכל כך הרבה צבעים וכל כך הרבה סוגי עצמים שיש להם את הצבעים האלה, שאם ראית סוג אחד של עצם בצבע אחד, אין לזה שום משקל סטטיסטי, כלום, זה אולי מילימטר קטן. אין לזה שום משמעות. אבל זה רק עניין כמותי. אם תיקח מדגם מייצג של הרבה צבעים והרבה עצמים, אז הנה חינם, זה באמת ייצג באותה צורה. ולכן הפרדוקס העורבים הוא מוטעה. מה זה אומר לענייננו? זה בעצם אומר שמושג האישוש הוא לא מושג פרדוקסלי, נכון. והאינטואיציה שלנו שאומרת שכאשר אנחנו רואים שוב פעם ושוב פעם שהתיאוריה עומדת במבחני ההפרחה, לא מופרכת במבחנים האלה, אנחנו יכולים להתחזק באמוננו בתיאוריה הזאת. אוקיי? זה האישוש הוא כלי נכון. זה בעצם...
לא הבנתי במה האישות נותרת פופר.
מה? לא הבנתי.
במה האישוש פותר את פופר?
הוא לא פותר את פופר, הוא חולק על פופר. פופר לא
כן, במה הוא סותר?
בגלל שפופר טוען, אין דבר כזה אישוש. כל מה שאתה יכול או להפריך, או להגיד שזה טרם מופרך. אבל זה שזה טרם מופרך, זה לא אומר שזה נכון. זה רק אומר שבינתיים אני יכול להשתמש בזה מתודולוגית, כי זה מתאים לעובדות שאני יודע. אז למה לא להשתמש בזה? אבל אני לא טוען שזה נכון. אני רק טוען שזה לא הופרך. אז אין מה לדבר על אישוש בתמונת עולם כזאת. כי אישוש אומר לי שאני יותר ויותר מאמין שזה נכון, ככל שזה עומד ביותר מבחנים אמפיריים. אבל אצל פופר זה, אין בכלל דבר כזה להאמין שתיאוריה היא נכונה. כל מה שאתה יכול רק להגיד זה שהיא טרם הופרכה. בסדר? יש פופר בתקופה מאוחרת יותר קצת אולי חזר בו, יש, לא משנה, אני לא חוקר של פופר, אבל יש איזה כל מיני ויכוחים של אלה שמתעסקים בארכיאולוגיה פילוסופית. אבל לענייננו לא חשוב, מבחינתי אני אקרא לזה הגישה של פופר, כי אני צריך את הכותרת, אני אדבר עליה במונח הזה. אז עד כאן הצגתי את הוויכוח בין אקטואליזם לבין אינפורמטיביזם. והנקודה החשובה שצריך לשים אליה לב, זה ששתי התמונות הללו הן בעצם שייכות למישור הפילוסופי, לא למישור המדעי. המישור המדעי מתנהל בדיוק אותו דבר בין אם אתה אקטואליסט ובין אם אתה אינפורמטיביסט. או בין אם אתה פופריאני ובין אם אתה מהששנים. וזה סמכוני בשישות, מה שנקרא. אז הטענה שהכל נעשה אותו דבר, אתה לוקח אוסף של עובדות, אתה מניח זה מדגם מייצג, אתה עושה הכללה לכלל העובדות, אתה עובר לאבדוקציה, אתה יוצר את התיאוריה, את התיאוריה אתה מעמיד למבחני הפרחה, אם היא לא עברה את המבחנים, זורקים אותה, מחפשים אחרת, אם היא עברה את המבחנים, אז היא נשארת בידינו, או מתאוששת לפי הגרסה ההיא, או אצל פופר, היא טרם הופרכה, אז אפשר להמשיך להשתמש בה, אוקיי? וכל כל הדברים שתיארתי עד עכשיו, מוסכמים לחלוטין על האקטואליסט והאינפורמטיביסט. אין להם שום ויכוח. שניהם מסכימים שהפרוצס המדעי, כן, התהליך המדעי צריך להתנהל בדיוק בצורה הזאת. הוויכוח שלהם הוא בסך הכל איזה פרשנות אני נותן להליך שמתנהל כך. האם זה התקרבות לאמת, או שזה בסך הכל רק בירור של כלים מתודולוגיים שבהם אני אשתמש כדי לטפל בעובדות. זה הכל, אבל זה לא מתקרב לאמת בשום צורה, התיאוריה היא לא טענה על העולם. הטענות המדעיות על העולם זה רק אוסף העובדות האקטואליות. קצת מזכיר, אני דיברתי על זה לא פעם, זה קצת מזכיר את הוויכוח על לימוד תורה. נגיד הרב עובדיה ובניו וממשיכיו חושבים שלימוד תורה הוא אמצעי כדי להגיע לידיעת ההלכה. אוקיי? מבחינתם בעצם התורה זה אוסף ההלכות. המבנים הלמדניים, כן, מה שבישיבות עושים, הפלפולים, מה שהרב עובדיה היה קורא. כן, בישיבות, מה שהם עושים, חפצה וגברה וכל מיני תיאוריות, זה בעצם אבדוקציות, כן? מבחינת הרב עובדיה זה לא, אין לזה ערך אמיתי. זה יכול לעזור לך לחשוב על העובדות ההלכתיות, אז בסדר, תשתמש בזה ברמה המתודולוגית. אבל העיסוק בדברים האלה הוא לא לימוד תורה. לימוד תורה זה רק עיסוק בהלכות. הלכות זה גופי תורה. הכלים האלה הם לכל היותר אולי כלים, אם זה עוזר לך לארגן את ההלכות בקטגוריות כאלה או אחרות, אין בעיה, תארגן אותם, אתם רואים את אריסטו, כן? לארגן את זה בקטגוריות שונות, בסדר, אבל הקטגוריות הן לא טענות על העולם, זה פשוט בשביל הנוחיות שלך, זה כלי מתודולוגי. אז מבחינת הרב עובדיה, גם הוא לא כל כך עסק בלמדנות, אבל גם מי שעסק בלמדנות, הוא היה יכול אולי לקבל את הלגיטימיות של העניין, פשוט כי אתה צריך את זה, כי מבחינתך אתה בנוי בצורה כזאת שהתיאוריה הלמדנית היא הכלי היעיל ביותר מבחינתך לטפל באוסף ההלכות. זה הכל. לעומת זאת הלמדן הבריסקאי, כן, הישיבתי, הוא רואה את זה הפוך לגמרי. מבחינתו ההלכות הן בכלל לא העניין. ההלכות הן כלי שבאמצעותו אני יכול לנסות ולעשות אבדוקציה ולבנות את התיאוריה המטה-הלכתית. ותורה, לימוד תורה, זה להגיע לתיאוריה המטה-הלכתית. כאשר כמובן, איך אני מגיע אליה? על ידי ההלכות. אני בודק מה ההלכה אומרת על כל מיני מקרים, ומזה אני מנסה לבנות מבנה תיאורטי, שיסביר את המקרים, ממש כמו במדע. ולכן הלמדן הוא בעצם אינפורמטיביסט. הלמדן תופס שהתיאוריה התיאוריה הלמדנית היא טענה לתורה. זה חלק מהתורה. התורה זה התיאוריה הלמדנית. ההלכות הן העובדות האקטואליות שהתיאוריה מסבירה אותן. הן השלכות של התיאוריה. אבל התורה באמת זאת התיאוריה. לעומת זאת הרב עובדיה הוא אקטואליסט. הוא בעצם אומר, מה זה תורה? תורה זה אוסף ההלכות. התיאוריה, אם זה מועיל לך, תשתמש בה. אבל אתה משתמש בה רק בגלל שזה כלי שעוזר לך לארגן את העובדות ההלכתיות, זה הכל. אל תחשוב שזה באמת דין בחפצה או דין בגברה, יש משהו במציאות, באמירות האלה. האמירות האלה הן לא אמירות על התורה, הן אמירות עליך. האמירות על התורה זה מה אסור ומה מותר, זה הכל, ומה חובה. אתה מארגן את זה בקטגוריות של חפצה וגברה וסימן וסיבה ודין בזה ודין באו וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה צורת הארגון שלך, שיהיה לך לבריאות. אבל זה רק עיקרון מתודולוגי, כן, או אמת קיומית. אתם רואים, זה חוזר כל הזמן.
הרב, לא הבנתי עדיין, הגישה שאומר, דיוויד יום, אני יודע, אמפיריציסט קיצוני, שולל את הסיבתיות, או שהוא אומר, אנחנו לא יודעים בוודאות שיש סיבתיות? איך הוא יכול לשלול דבר? איך הוא יכול לדעת?
הוא לא שולל את זה באופן פוזיטיבי, הוא רק אומר, אין שום סיבה להניח שיש סיבתיות.
אין שום סיבה?
אין, אין. אין שום סיבה להניח שיש, אין שום טעם להניח שיש סיבתיות. אין שום היגיון, כי מה פתאום להניח שמה שאני בנוי זה באמת האמת? לא יכול להגיד שזה לא נכון באופן פוזיטיבי. ברור, כמו שאתה לא יכול להגיד שזה נכון באופן פוזיטיבי. אבל זה סוג של התרמה של הפוסט-מודרניות, תרמה בטט. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, עזוב, אין לך, זה לא נגיש אליך, אין שום סיבה לדבר על זה במונחים של נכון ולא נכון.
אז זה שונה קצת מאריסטוטלי. אריסטוטלי אומר, אתה ממש ממציא המצאות, המצאת לך אידאה שלא הייתה ולא נבראה. האמפיריסיסט אומר, אני לא יודע מאיפה, על מה אמה לי לחשוב, זה מה שאני בנ...
זה הבדל לדעתי בניואנס, בניסוח. זה לא... גם אריסטו, אם היית שואל אותו, הוא היה אומר, תראה, אני לא יודע אם הקטגוריות האלה, הרי הן לא קיימות במציאות, הוא חולק על אפלטון. אלא מה? לנו נוח לחשוב בצורה כזאת. עכשיו השאלה, האם זה נכון או לא נכון? הוא יכול היה גם לענות לך, תראה, אני לא יודע, אבל זה גם לא שאלה שהיא נגישה אליי, אני שומע להתעסק איתה. אני לא אפלוטוניסט.
אני עדיין לא מבין את האמפיריציסט בקטע הסטטיסטי, מה? הרי הוא רואה שהסיבתיות עובדת באין סוף מקרים. אין סוף מקרים הסיבתיות עובדת.
יש זיקה, קורלציה.
כן, אבל אם היא תיאוריה נכונה, אז היא תמיד, אם היא נכונה, אנחנו לא בטוחים, אבל אם היא נכונה... לא, אבל היא...
זאת רק הפשוטה ביותר, אז מה?
כן, אבל היא התממשה באין סוף פעמים.
כולם התממשו.
ומעולם לא קרה תיאוריה אחרת.
יש לי אין סוף תיאוריות שלכולם כל הזמן מתממשות ומעולם לא הופרכו. ואני בוחר את הפשוטה מביניהן. אבל כולם עומדות בקריטריון שלך.
איזה תיאוריה חלופית לסיבתיות יש לזה בדיוק?
זאת אומרת, יש זיקות שנגרמות מכל מיני מנגנונים אחרים, לא מנגנונים סיבתיים.
זה פועלים שעד היום התממשו והיו נכונות בכל המקרים שפגשנו?
כן, אני אביא בהמשך דוגמאות לדוגמאות קונקרטיות יותר לתיאור הזה, אבל כן, כל אוסף של עובדות ניתן לתאר באין סוף תיאוריות. אין סוף תיאוריות. אלא מה? אנחנו בדיוק נס בכל מקרה, למשל, כמו השלושה סימני שוטה של רב חיים. מה הוא אומר?
אבל סטטיסטית, אותו, הוא יצטרך להמציא תיאוריה לכל מקרה. תיאוריה, נו, אבל סטטיסטית, אז אמרנו על אוקם, חוק מותר של אוקם, שזה גם עניין סטטיסטי.
עוד פעם, אתה מניח את המבוקש. אני מסכים, אני רק רוצה להראות את זה. כרגע אני מציג את שתי התפיסות, בסוף בסוף אני ארצה להראות למה אני באמת חושב שיש פה סטטיסטיקה, וזה נכון, זה לא רק עניין מתודולוגי.
אני רוצה להבין את דיוויד יום, מה הביא אותו לשטות זו?
אני לא אסביר אותו כי אני לא מסכים איתו. אני בסך הכל מנסה להציג את המחלוקת הזאת כדי להראות למה הוא טועה. אני פשוט מנסה להראות את זה בצורה יותר שיטתית.
לגבי ההבדלים בין הרב עובדיה לבין רב חיים למשל, אני רוצה להבין, זאת אומרת כל החקירות שמבצע רב חיים בכל הסוגים וכל המינים, האם זה גורם גם לשינוי בהלכה? כלומר שיכול להיות שהרב עובדיה לא נתן הלכה נכונה כי הוא לא חקר את זה כמו שצריך?
אני, תראה, עובדתית ודאי שכן, אבל הטענה שאני שמתי בפיו של הרב עובדיה היא טענה עקרונית. נגיד שלא היה שום הבדל מבחינה הלכתית, בסדר? נגיד, לצורך הדיון, מצאת איזשהו ניסוח למדני שמארגן את אוסף כל ההלכות, נגיד של הרמב״ם, והרב עובדיה יודע את ההלכות של הרמב״ם ומסביר אותם אחרת, לא באופן למדני, או סתם יודע את אוסף ההלכות. עכשיו השאלה, האם יש ערך לתיאוריה שאתה מחזיק בה? האם זאת תורה? הרב עובדיה יגיד שלא. זו רק תורה לארגן את ההלכות. הרב עובדיה אומר, אני לא צריך את הדרך הזאת לארגן את ההלכות, יש לי את הספר היד החזקה. מבחינתי זה ארגון טוב של ההלכות גם כן. אז לכן, אם נוח לך, תשתמש בזה, אבל זה לא תורה. רב חיים יגיד, גם אם זה לא גורם לשום הלכה להשתנות, אבל עדיין, אם השתכנעתי שזה ההסבר הפשוט, ולכן גם הנכון ביותר, מאחורי העובדות ההלכתיות, אז מבחינתי למדתי עוד פיסת תורה. זה חלק מהמציאות, זה סטייטמנט על המציאות, במקרה הזה זה התורה, כן? זה טענה על התורה, זה לא רק איזה כלי ארגוני שלי. בגב,
אבל מבחינה מעשית, אתה נתקלת בדברים שבהם, למשל, הרב עובדיה יוסף לא חקר את ההלכה עד הסוף, ובעצם אם אתה תיקח את רב חיים או מישהו כזה, ואתה תראה שההלכה היא אחרת.
ברור, אין ספור.
באמת?
ניתוח למדני כל הזמן מביא, אפילו שני ניתוחים למדניים שונים מביאים מסקנות שונות. ברור שהיעדר ניתוח יביא הרבה פעמים למסקנות, לא תמיד, אבל הרבה פעמים יביא למסקנות שונות, זה ברור.
אוקיי.
מה?
בסדר.
אז בקיצור, מה שאני רוצה לומר, אני אסכם אולי, כי אנחנו כבר הגענו לסוף, אז אני רק מסכם עד איפה הגענו עד עכשיו. מה שאני בעצם רוצה לומר, שיש שתי צורות לראות את הפרוצס המדעי. הצורה האקטואליסטית והצורה האינפורמטיביסטית. שתי הצורות האלה לא נבדלות בשום מובן מעשי בשאלה איך מתנהל מדע. הן מתארות בדיוק באותה צורה איך מתנהל ואיך צריך להתנהל המדע. הוויכוח הוא רק בשאלה של האינטרפרטציה. מה זה אומר ההתנהלות הזאת? האם זה בעצם הניסיון למצוא את הכלי האופטימלי מבחינתי לארגן את העובדות, כך טוען האקטואליסט? ואם יש ניסוי שפרח את התיאוריה, אז הוא לא פרח את התיאוריה במובן שהוא הראה שהיא לא נכונה, אני מעולם לא חשבתי שהיא כן נכונה. אלא מה? הוא הראה לי שזאת לא תיאוריה יעילה, כי היא לא תסביר את כל העובדות. אז לכן אין טעם להשתמש בה. לעומת זאת, אצל האינפורמטיביסט, אם פרחת את התיאוריה, אז הראית שהיא לא נכונה, כי הוא חושב שהתיאוריה נכונה. אז אם יש עובדה שפורכת אותה, אז הוא אומר, טוב, אז כנראה שהעובדה לא נכונה, צריך למצוא תיאוריה אחרת שהיא תהיה נכונה. אז ההבדל הוא רק הבדל בפרשנות, אבל הם עושים בדיוק את אותו דבר. כך לכאורה. ולכן בעצם בכלר, למרות שבספר שלו לכל אורך הדרך, הוא, כל הספר נועד כדי להשמיץ את האקטואליזם, אין בכל הספר כולו טענה אחת לטובת האינפורמטיביזם. חוץ מאשר השתלחות באקטואליסטים. זאת אומרת, הוא לא יכול, ולמה לא? בגלל שבכלר בעצמו הוא אמפיריציסט. ואמפיריציסט לא יכול להביא ראייה נגד האקטואליזם, כי ההבדל בין אקטואליזם לבין אמפיריציזם, לבין אינפורמטיביזם, סליחה, ההבדל הזה הוא לא יהיה הבדל עובדתי, בעובדות הרי הם מסכימים לגמרי. שניהם מסכימים שהמדע צריך להתנהל בדיוק באותה צורה. אז אתה לא תוכל להביא ראייה מדעית נגד האקטואליזם או נגד האינפורמטיביזם. זו שאלה איך אתה מפרש פילוסופית את ההליך המדעי. ולכן בסופו של דבר התפיסה המקובלת בעולם זה שהמחלוקת בין אקטואליזם לאינפורמטיביזם היא מחלוקת פילוסופית. היא לא ניתנת להכרעה אמפירית. כן? אם נטייתך הפילוסופית היא אקטואליסטית, אז אתה אקטואליסט. אם אתה אינפורמטיביסט, אתה אינפורמטיביסט. אבל לא תהיה דרך להכריע מדעית את המחלוקת הזאת, או אמפירית את המחלוקת הזאת. עכשיו, אני טוען שיש דרך כזאת. יש דרך להכריע, זאת לא מחלוקת פילוסופית. יש דרך להכריע אמפירית את המחלוקת הזאת. וכאן אנחנו תופסים את השור האפלטוניסטי בקרנב. כי אני מוכיח את האפלטוניזם עכשיו, בעצם. אבל זה אני אעשה במפגש הבא. עד כאן. יש הערות או שאלות?
מה שאמרת לגבי הערעור של הסיבתיות, זה גם נופל בעצם בעניין הזה של תיאוריית האישוש. כלומר, שדייוויד יום מערער על הסיבתיות, אבל
הסיבתיות זה התיאוריה. אז מבחינת דייוויד יום, הוא אומר, הסיבתיות היא לא טענה על העולם. בעולם אין סיבתיות. בעולם יש קורלציות. לנו נוח להשתמש במונח סיבתיות, כי זה עוזר לנו לחשוב על המציאות, לארגן את העובדות במציאות.
והטיעון נגד זה, זה מה שאמרנו על האישוש, שבעצם כן יש לנו איזושהי נטייה להאמין בתיאוריית
הסיבתיות. זאת העמדה שחולקת על יום ועל פופר. אבל השאלה אם העמדה הזאת צודקת. לחפש איזה ראיות. העמדה החולקת טוענת שככל שזה עומד ביותר מבחני הפרחה, אז זה יתאושש. פופר אומר זה טרם מופרח. לא, בינתיים זה מחלוקת פילוסופית, איך לנסח. זה לא, אין פה דרך להוכיח לטובת אחד הצדדים.
ועוד משהו קטן. מה, כשאתה אומר אינפורמטיביזם ואקטואליזם, אני מנסה להטמיע את המושגים, אבל אני לא מבין כאילו למה המילים האלה
אקטואליזם זה הכוונה שמדע זה אוסף העובדות שנוכחות באופן אקטואלי מול העיניים שלי. תיאוריה לא מונחת באופן אקטואלי מול העיניים שלי. היא לא דבר שאותו אני רואה. הוא לא משהו אקטואלי. זה קונספטים. זה דברים מופשטים. אז לכן
כמו...
האקטואליסט אומר, המדע זה רק הדברים האקטואליים, רק מה שנוכח לי באופן אקטואלי מול העיניים, או העובדות. תיאוריה זה לא חלק מהמדע.
אקטואליזם זה כמו
אמפיריציזם? אומר שהתיאוריה מכילה מידע על העולם, אינפורמציה. לכן זה נקרא אינפורמטיביזם. זאת אומרת, היחס שלי לתיאוריה הוא יחס אינפורמטיבי. מבחינתי התיאוריה מכילה מידע על העולם, לא רק כלי לסדר את המידע.
אקטואליזם זה בעצם כמו אמפיריציזם?
כן. אמפיריציזם, כשלוקחים אותו ברצינות, זה אקטואליזם.
תודה.
אוקיי. אז להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.